חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. השבוע נקרא פרשת פקודי, ובוא נעמוד על מידת התמימות. בתחילת הפרשה התורה כותבת, ומן התחלת וארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקודש. ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה השם את משה. החמישה מילים האלה של סיום הפסוק כאשר ציווה השם את משה, אומרים חז"ל במדרש, 18 פעמים זה חוזר על עצמו בפרשתנו, כאשר כל אחד יראה. ובעצם על כל בגד ובגד מבגדי הכהונה מסתיים הפסוק כאשר ציווה השם את משה. והשאלה היא למה? למה צריכים 18 פעמים? למה לא מסתפקים בעצם בסיום כל הבגדים, עשו אותם כאשר ציווה השם את משה? והרמב"ן מוסיף יותר, שהרי במשכן אנחנו רואים, בכל המשכן וכליו, כתוב רק בסיום הדברים, כאשר ציווה השם את משה. לא על כל פרט ופרט. אז למה, מה השתנו בגדי הכהונה, שאכן נאמר על כל בגד ובגד? זאת ועוד, שבחז"ל אומרים במדרש שכנגד ה-18 פעמים שנאמר בפרשתנו, כאשר ציווה השם את משה, תקנו חז"ל 18 ברכות בתפילת הלחש. וכן זה כנגד 18 חוליות שבה שדרה. מה הקשר בין הדברים? איך זה שייך אחד לשני? מאזינים יקרים, בטבעם של דברים, אם אנחנו נתבונן, טבעו של האדם תמיד לחקור, לדרוש, להבין כל מה שהוא עושה. למה? בזה הוא מבטא את העצמאות שלו, את החוכמה שלו, את ההבנה שלו. כך שבעצם תמיד הוא רוצה לדעת ולהבין את הדברים. וממלא מה זה עושה? הוא פועל לפי הבנתו. אז יש דברים שהוא יעשה, יש דברים שהוא יימנע מהם. ככה בדרך כלל בני אדם שתמיד אוהבים להתחכם לפי ההבנה ולפי... וזה יכול לבוא לידי ביטוי לא רק בעבודת השם, אלא בכל אורח חיי האדם, שהאדם מחפש לו כל מיני לפעמים מחשבות הכלכלות שהוא מנסה לחשוב בחוכמתו, שהוא יכול להשיג את המטרה שלו. אבל ככה זה בא לידי ביטוי בעבודת השם. שהוא מנסה קצת להבין את הדברים, והוא מתאם את הדברים לפי הבנתו, ואז הוא מעגל פינות, מחפש לו קיצורי דרך, כי במקרים האלה כך וכך אפשר לעשות. אבל התורה מלמדת אותנו שאדם צריך לנהוג במידת התמימות עם הקדוש ברוך הוא. תמימות מתוך אמונה שאדם צריך לעבוד את השם כמו שהשם ציווה, ללא התחכמויות, ללא שינוי ותמורה, כמו שדוד המלך אומר בתהילים בפרק קי"ט, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. אשרי תמימי דרך ההולכים, הוא לא אמר הלומדים בתורת השם, אלא מי שיודע ללכת ולהלך בתום עם הקדוש ברוך הוא, אשריו ואשרי חלקו. בזה נוכל לבוא להסביר קצת את העניין של פרשתנו. אומר המדרש תרחומה שבעצם למה התורה מדגישה על כל בגד ובגד כאשר ציווה השם. אומר המדרש, כיוון שהרהרו אחרי משה רבנו, היו כאלה שאמרו, אולי משה רבנו המציא את הדברים. מי אמר שכך ציווה השם? בא הקדוש ברוך הוא כנגד כל אלה שהרהרו אחריו, והוא אומר שכאשר ציווה השם את משה, כל דבר, כל פרט ופרט, הכל נעשה בציווי השם. אמנם השאלה היא, עדיין, אז למה רק בבגדי כהונה? למה לא במשכן, בכלי המשכן? התשובה לכך כותב בספר משיבת נפש, בגלל שיש הבדל בין כלי המשכן לבגדי הכהונה. כלי המשכן הם משרתים את כלל ישראל. ואילו בגדי כהונה משרתים את הכהנים. כיוון שבעצם הבגדים האלה נעשו לכבוד ולתפארת לכהנים, היה מקום לומר שיכול להיות בעשייה שלהם, ינסו לחשוב אולי יותר טוב ככה, אולי יותר יפה ככה. היה מעורבת דעתו של אדם בהחלטות איך לבצע את זה. בכלי המשכן, שזה דבר שמשרת את כלל ישראל, לא עלה על הדעת לשנות את הכלים ואת המשכן, בגלל שזה ודאי הם מבינים מה שהשם מצווה כך צריך לעשות. אבל כיוון שזה בצורה פרטנית לכבוד ולתפארת של הכהנים, אז יש מקום לחשוב אולי ככה יותר מתאים, אולי זה לא נורא, אולי זה פחות. זאת אומרת, לא היו מדקדקים כל כך, ולזאת התורה מדגישה שגם בבגדים, הגם שזה רק בגדים לכבוד ולתפארת של הכהנים, כל בגד ובגד נעשה כאשר ציווה השם את משה לכל פרטיו. כיוון שהוא לא ניסה, זאת אומרת שבעצם התורה מבטא לנו כאן את העבודה של התמימות שהייתה, שלא ניסו לערב את השכל שלהם, את ההבנה שלהם, לנסות לשנות דברים או להוסיף דברים או להחסיר דברים, אלא הלכו בתום לב עם הקדוש ברוך הוא. וזה המושג של תמים, מידת התמימות, הכוונה כמו שנאמר אצל יעקב אבינו, ויעקב איש תם, אומר התרגום, ויעקב גבר שלים. כך גם הרמב"ן כותב, תמים תהיה עם השם אלוקיך, זה הכוונה שהדבר שלם. השלמות היא כאשר אדם הולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, ללא התחכמויות, ללא הפרשנויות שמטות את דעתו לשנות, להוסיף או להחסיר, אלא עושה את רצון השם כמו שהוא. וזהו השבח הגדול שנכתב בפרשה 18 פעם על כל בגד ובגד שהקפיד משה, שהכל יהיה בתכלית הדיוק כציוויו של הקדוש ברוך הוא. והקשר, ומכאן אנחנו ננסה להבין גם אז מה הקשר לתפילות שתקנו 18 ברכות בגלל זה. התשובה לכך, היות והגמרא מסכת זבחים מדף פחד ומערכין דף תזיין כותבת, למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קורבנות? זאת אומרת, פרשתנו, פרשת פקודי, זה בגדי הכהונה, נסמכה לפרשת ויקרא, שזה הקורבנות. אומרת הגמרא, מה הקורבנות מחפרים? אף בגדי כהונה מחפרים. יש איזה סגוליות מיוחדת לבגדי הכהונה שהם תחליף לקורבנות. זאת אומרת שהיו משפיעים על כלל ישראל בכפרתם, שהיו מחפרים על העוונות של עם ישראל. ובאמת אפשר לנסות לחשוב למה. למה כלי המשכן לא נאמר בהם סגולה כזאת שהם מחפרים? רק בגדי כהונה הם מחפרים כמו קורבנות. אז אפשר לומר, כיוון שבבגדי כהונה דווקא התורה הדגישה שכל בגד ובגד נעשה בכוונה מושלמת לעשות רצון השם כבקשתו, בתכלית הדיוק, ללא שינוי ותמורה, ללא חיסרון וללא תוספת, שבעצם הבגד נעשה עם כל הכוונה לשם, לעשות רצון השם. לעומת זה, כלי המשכן, זה נעשה בכוונה כללית. המשכן וכליו נעשו בשביל לעשות רצון השם. גדולים בגדי הכהונה, שכל בגד ובגד קיבל ביטוי בפני עצמו, כוונה בפני עצמה, חשיבה בפני עצמה, ואת זה התורה הדגישה. ולכן, בגלל שהבגדים האלה נעשו, כל בגד בתכלית הליכה בתום לב עם הקדוש ברוך הוא, מבלי לערב את הדעה של האדם, את ההבנה של האדם. לכן חכמים באים ואומרים, כנגד אותם 18 פעם שנאמרו בבגדי הכהונה, אז תקנו תפילת 18. מה זה? כיוון שהגמרא הרי אומרת שבזמן בית המקדש אז הקורבנות מחפרים, או בגדי כהונה מחפרים, אבל כשנחרב את המקדש, תקנו את התפילות במקום הקורבנות. ובעצם התחליף לקורבנות ולבגדי הכהונה, אלה הם התפילות, שעל ידי התפילות האדם יכול להגיע לכפר את העוונות. ולזאת סימלו את זה ב-18 פעם שנאמרו בבגדי כהונה, שמתוך שנעשו עם כוונת תמימה לעשות רצון השם, הם היו, היה להם את הסגוליות לכפר. כך גם התפילה. אז עשו בדיוק 18. ואותו דבר ה-18 חוליות של האדם. אומר המדרש, קל עצמותי תאמרנה. זאת אומרת, האדם עם כל מהותו, עם כל גופו, עובד את השם ועושה רצון השם. ובאמת, בדומה לכך, מצאנו אצל אהרון הכהן. הרי הדבר הזה נאמר כבר אצל אהרון הכהן, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה את נרותיה, ואז כאשר ציווה השם את משה. זה בפרשת בעלותך. אומר רש"י, מה זה כאשר ציווה השם את משה? מלמד שלא שינה. מה שואלים כל המפרשים, מה החידוש שלא שינה? וכי יעלה על דעתו לשנות? מה פתאום שישנה? אלא מה? אז אני אמרתי פעם, שהרי מבואר שמשה רבנו גובהו היה 10 אמות, המטה 10 אמות, והוא קפץ להקות את עוג בקרסול שלו עוד 10 אמות, ואז 30 אמות הגיע לקרסול של עוג. הווה אומר שמשה רבנו היה גבוה 5 מטר, מסתם משה ואהרון הם תמיד שווים, הם אחים, מסתם גם הוא היה באותו גובה. ואילו המנורה, סך הכל 18 טפחים, ודאי כשאהרון עומד להדליק את המנורה, הוא היה צריך להתכופף כדי להדליק אותה. ומצד שני כתוב, שעשו 3 מדרגות למנורה, שעל המדרגות האלה צריך לעלות הכהן, כדי להדליק ולהטיב את המנורה. אז היה מקום לומר, כל זה למה עשו את המדרגות? כדי שהכהן לא ירים את ידיו מעל הציץ כשהוא הולך להדליק את המנורה. אז זה טוב אצל כהן נמוך, אבל אהרון הכהן שהיה גבוה והוא צריך להתכופף, האם הוא צריך עדיין לעלות על המדרגות? לכאורה זה רק יקשה עליו עוד יותר. היה מקום לחשוב שלא צריכים לעלות על המדרגות. אבל אהרון הכהן, ודאי שלפי הבנת השכל האנושי של האדם, אז לא היה צריך לעלות על המדרגות. אבל בתורה לחדש לנו, אהרון הכהן לא עירב את ההבנה שלו בציווי השם, לא ניסה לשנות את הדברים לפי הבנתו, אלא עשה את רצון השם, כאשר ציווה השם את משה ללא שינוי כחל וסרק, גם נגד השכל. הווה אומר, אדם שעושה רצון השם בתמימות, זהו השבח הגדול, שבן אדם לא מנסה לשנות את הדברים על פי הבנתו, על פי שכלו, וזה המעלה של... במיוחד אומר הרב שטיינמן, זכרונו צדיק לברכה, בספרו הילד השחר, שבדרך כלל בן אדם כשיש לו ציווי לעשות כמה דברים, אז קשה לו מאוד לעשות בדיוק. תמיד אוהבים לעשות שינויים, לוותר קצת על דברים, לשנות קצת דברים, להוסיף קצת דברים. אדם לא כזה דייקן לעשות בדיוק. זה, אפשר להוסיף לזה את הפתגם הידוע, שפעם אחת תפסו מרגל גרמני, איך עלו עליו שהוא עובד במקומות סודיים, כיוון שכשיש לעשות 5-6 ברגים בדבר, אז הוא היה עושה את כל הברגים. ישראלי בדרך כלל אומר, מה צריכים 6 וגם 4 מספיק, זה גם יהיה חזק. אבל גרמני לא עושה חשבונות, 6 אז עושה 6. מה ההבדל ביניהם? שהישראלי מערב את השכל שלו, את ההבנה שלו, ואומר זה לא מוכרח, אמרו ככה, עשו ככה. זאת אומרת שבן אדם הרבה פעמים הוא לא עומד בדקדוקם של הדברים, אלא תמיד מערב את ההבנה שלו ואת השכל שלו כדי ליישם ולעשות את קיום התורה והמצוות. ואת זה התורה באה להגיד לנו שלא. השבח הגדול של משה ואהרון שלא שינו. לא ערבו את ההבנה שלהם, לא שינו על פי ההבנה שלהם, אלא נהגו בתמימות עם השם ועבדו את השם כמו שנצטוו. ובעצם זהו הכישלון של חטא אדם וחווה. במה נכשלו אדם וחווה? שהרי בא הנחש, הוא מפתה אותם ואומר להם, למה אתם לא אוכלים מעץ הדעת? הרי אתם לא מבינים שהקדוש ברוך הוא כתב להם, ככה הנחש אמר לחווה, כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם, וייתם כאלוקים יודע טוב ורע. זאת אומרת שבעצם, כל מה שהקדוש ברוך הוא מנע מכם, זה הוא לא רוצה שתהיו פיקחים גדולים. ובאמת מה כתוב? שאחרי שהם אכלו, התורה מעידה, ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי הערומים הם. הווה אומר שבאמת זה נכון שהעץ הזה מפקח. אם כן, למה הקדוש ברוך הוא מנע מהם את הדבר הזה? מה הסיבה? התשובה היא שזה בעצם נגד רצון השם. למה? כמו שציווה הקדוש ברוך הוא לאברהם ואמר לו, ויאמר אליו אני אל שדי תלך לפניי, ויהיה תמים. הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יעשה את רצונו ללא עירוב של שכלו של האדם, הבנתו ותבונתו, כי האדם יכול להיכשל, יכול לטעות, כמו שהתורה מצווה אותנו, לא תוסיפו ולא תגרעו. למה? כי ברגע שהאדם מתחיל להוסיף, כמו למשל חווה, הוסיפה ולא תגעו בו, זה היה הכישלון שלה. בגלל שהאדם, מה שהוא עושה, הוא עושה את זה לפי הבנה. ברגע שאדם מערב את ההבנה שלו בתוך קיום התורה והמצוות, אז הוא הופך את התורה לשכלית אנושית, וזה תורת אלוקים, שזה נשגב מבינתנו. לכן לא צריכים לא להוסיף ולא לגרוע, אלא יתהלך לפניי ויהיה תמים. זה מה שהכשיל את אדם וחווה. ולעומת זה, זה כל הניסיונות של אברהם אבינו. מה הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו? בחן אותו האם באמת הוא ילך בתום לב עם השם. אז לכן מה הוא עשה לו? אמר לו למשל ניסיון, לך לך. לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. במילים אחרות, אמר לו תלך אל הלא נודע. בן אדם נורמלי, הוא לא יכול להגיד לו תלך ואתה לא יודע להיכן ללכת. תגיד לי את התוכנית, ואני מוכן ליישם תוכנית מסוימת, אבל בלי כלום. מה הקדוש הוא רצה בזה לבחון? האם הוא ישאל שאלות? איך אני אעזוב את הבית ואת המולדת ואת הכל? אלא לא נודע. אבל הוא לא שאל שאלות. השם אמר, מבצעים. לא שואלים. גם זה אני לא מבין את זה. אותו דבר הניסיון של הברית. הקדוש הוא אומר לו, תעשה ברית מילה. תחתוך חתיכת בשר מהגוף שלך. אז מה... ואז הוא אומר לו, תלך לפני ויהיה תמים. אבל מה הפשט? הרי יש שאלות על זה. מה התועלת מזה שאני חותך חתיכה מהבשר? הרי להוליד, גם הוליד כבר את ישמעאל גם לפני הברית. אז זה לא שייך לפירה ורבייה. אז מה העניין שאתה צריך לחתוך חתיכה מהבשר? יכל לשאול שאלות. אבל הוא לא שאל. כיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, עשה את זה בתמימות אחרי השם. יתהלך לפניי ויהיה תמים. הקדוש ברוך הוא אומר לו לעקוד את בנו, יחידו, את יצחק. לך לעקוד אותו, ריבונו של עולם, דבר לא פשוט. הרי כמו שבאמת הגמרא מסכת סנהדרין מדף פתט אומרת שהשטן ניסה להטות את דעתו של אברהם אבינו שלא יעשה את הניסיון הזה. אמר לו, אתה מחלל שם שמיים. תחשוב עליה, אתה כל הזמן מכריז נגד עבודה זרה, נגד אלה שמקריבים את בניהם למולך, ואתה עכשיו הולך להקריב את הבן שלך. איזה פרצוף יהיה לך כלפי כל העולם שכל כך דרשת ודיברת? ולא רק זה, אלא זה בנו יחידו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שממנו יצא זרע, ממנו יצא הלאה, מחלציך יצאו מלאכים. איך אפשר? אברהם אבינו אומר, ואני בתומי אלך. לא שואל שאלות. יתהלך לפניי ויהיה תמים. גם אם אני לא מבין, גם אם בשכל שלי אני חושב שאני מבין אחרת, לא עוזר שום דבר. יש רצון השם, עולה מעל הכל. זה נשגב מבינתנו. זה נקרא עבודת השם בתמימות. לכן אומר המדרש, מדרש שוחרתו במשלי אומר שבזכות זה זכה, בזכות תמימותו של אברהם אבינו, זכו עם ישראל לקבל את התורה, הגיעו לדרגה הגבוהה, כמו שהגמרא מסכת שבת בדף פחת אומרת, אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצאה בת קול ואמרה להם, מי גילה לבניי רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו? זאת אומרת, בזה שהקדימו נעשה לפני נשמע, דבר גדול, עצום מאוד, מי גילה? איך זכו להגיע לדרגה הזאת? אומר הבית הלוי, הרי זה ברור שהם צריכים לשמוע לפני כן, כי אם לא, מה יעשו אם לא ישמעו? אבל הכוונה של נשמע, הכוונה להבין. יש שמיעה שעצם השמיעה ויש ההבנה. אז כשהם אומרים נעשה לפני נשמע, ודאי שהם שמעו את הציווי, מה השם רוצה מהם. אבל לא, בלי להבין ובלי לתלות את זה בהבנה, וזה הגדולה שהם אמרו נעשה לפני נשמע. עד שהגמרא מספרת שמה על מין אחד שראה את רבא שהיה שקוע בלימוד, הוא שם את האצבעות שלו תחת הרגליים והיה מבצבץ דם מהאצבעות והוא לא שם לב מרוב שהיה שקוע בסוגיה. אמר לו אותו מין, העם פזיז אתם שהקדמתם נעשה לפני נשמע, אתם לא בדקתם בכלל את היכולת שלכם לעמוד בדברים, ואתה ממשיך הלאה שאתה לא שם לב על עצמך, אתה רואה שהאצבעות שלך ככה. אמר לו רבא, כתוב במשלי, תומת ישרים תנחם וסלף בוגדים ישדם. אנחנו שהולכים מתמימות, עלינו נאמר תומת ישרים תנחם, אתם שמתחכמים עליכם נאמר וסלף בוגדים ישדם. באורם של הדברים, שבעצם מה הוויכוח שהיה בין המין הזה לבין רבא? תפיסת עולם, דרך. המין טוען, ולכאורה, בצדק, בהיגיון, שאתה צריך כדי לקבל על עצמך דברים, אתה צריך לראות אם אתה מסוגל, אם אתה יכול, אם זה מתאים לרצונות שלך, למצב שאתה נמצא בו. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהתחייב על דברים שהם נוגדים את כל השאיפות שלך, המטרות שלך, האינטרסים האישיים שלך. זה מגביל. לכן באמת אומות העולם לא קיבלו את התורה, כי שאלו מה כתוב. בוא נראה קודם כל אם זה מתאים לנו לאורח חיינו. אם אתה מתחיל לשנות לי את כל אורח חיים, אתה לא נותן לי למלות את כל הרצונות שלי ואת התאוות שלי, אז זה לא מתאים לי. למה? כי הם רוצים שהתורה תהיה מתואמת לפי אורח חייהם, רצונותיהם, תאוותיהם של האדם. אבל רבא אומר לו, אנחנו לא הולכים ככה. אנחנו הולכים בתמימות עם השם. ההפך, אנחנו צריכים לתאם את עצמנו לתורה. לכן אין בעיה להגיד, קודם כל נעשה, ואחר כך נשמע, אחר כך נבין. למה? כיוון שהתכלית שלנו זה לעשות רצון השם. אם התכלית שלנו לעשות רצון השם, גם אם אני לא מבין, וגם אם אני אבין הפוך, זה לא מעניין. זה עבודת השם בתמימות, שאנחנו מבטלים את עצמנו, את כל האישות שלנו, את כל העצמאות שלנו, את כל התובנות שלנו, לעשות רצון השם. זה נקרא עבודת השם בתמימות. אחרת, כשבן אדם מתחיל להתחכם ולהכניס את ההבנה שלו בתוך הדברים, אז ודאי שהדברים נראים אחרת לגמרי. כמו שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין בדף כף א', מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, שהרי שני מקראות נתגלה טעמם ונכשלו בהם גדולי עולם. אמר, אני ארבה ולא אסור ליבי, הרי כתוב לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים. שלמה המלך אמר, אני ארבה ולא ייכשל. הווה אומר, מה זה עושה? ברגע שכתוב הסבר, ובן אדם חושב שזהו ההסבר, ולפי ההבנת שכלו הוא מערב את זה, בתוך זה את ההבנה שלו, את השכל שלו, אז הוא יכול להגיד, לא, תשמע, זה נאמר באופן כזה, לא באופן כזה. שמה זה כבר הכישלון של האדם. כמו שהגמרא מסכת שבת אומרת, לא יקרא אדם לאור הנר, ובברייתא כתוב, שמא יתה, והרבי ישמעאל אמר, אני אקרא ולא אתה, אומרת הגמרא, קרא ואיתה, או כמעט איתה, הווה אומר, כשבן אדם מתחיל לתלות את העשייה ואת קיום התורה והמצוות עם ההבנה שלו, אז ממילא הוא מטה את זה לימין ולשמאל, ושם זה הכישלון שלו. זהו הטעות של האדם וחווה, שערבו את השכל בתוך העניינים, ואז זה גרם להם לכישלון. לא תוסיפו ולא תגרעו, אלא רצון הקדוש הוא, שהאדם יעשה בתמימות את רצון השם. תמים תהיה עם השם אלוקיך. הגמרא במסכת חולין בדף ה' אומרת, על הפסוק בתהילים, אדם הוא בהמה תושיע השם, מה פירוש? אלו בני אדם שהם ערמומים בדעת, כאדם, ועושים עצמן כבהמה. מה פירוש? כותב הבית הלוי. הכוונה היא, שלמרות התובנות שיש לאדם, אבל הוא עושה את עצמו כבהמה, בלי הבנה לעשות רצון השם, לא עושים שום חשבונות, הכל מתבטל כדי לעשות רצון השם. ובאמת, זהו כל המסר בפרשת פרה. מצוות, הרי כתוב, זאת חוקת התורה, ויקחו אליך פרה. מה זה שייך לחוקת התורה? זו חוקת הפרה, למה חוקת התורה? אלא הפרה היא מלמדת אותנו את המסר על כל התורה כולה, על כל המצוות כולה, שהשגת האדם היא קצרה, מהבין את סודם ואת עומקם של דברים. גם שנאמרו כל מיני טעמים גם על פרה אדומה, אבל אמר שלמה המלך, החכם מכל האדם, אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. בעולם של דברים, שככה כמה שהעמקתי, הגעתי להבנה שאני לא מבין. הגעתי שאני לא מסוגל להבין את עומק רצון השם. לכן אנחנו צריכים לדעת שכל המצוות הם חוקים. ככה המשגיח, מביאים בשם המשגיח רבי חזקאל לוינשטיין, שהוא מסר בשנחאי בגלות, אז הוא אמר שכל המצוות הם חוקים. למה? כי האדם צריך לדעת שהעומק של המצוות, כל מה שאנחנו מבינים, אין זה אלא טיפה מן הים לעומת פנימיות הדברים. כי התורה יש לה עומק בלי גבול ותכלית. לכן אפילו שמוצאים כל מיני טעמים, הטעמים הם רק לסבר את האוזן, אבל זה לא הכל. יש הרבה דברים שהם נסתרים מבינתנו. וזהו המסר, שזה חוקת התורה. כך אדם צריך לקיים את התורה ואת המצוות בתום לב ולא להתחכם. לכן אומר הבית הלוי דבר יפה, הוא אומר, למה התורה הדגישה כאשר ציווה השם, כאשר ציווה השם, כמו ששאלנו קודם? הוא אומר, כיוון שהרי כל המשכן בא לחפר על חטא העגל. מהו חטא העגל? כשהתחילו עם ישראל לליזום וליצור באופן עצמאי, על דעת עצמם, בוא נעשה לנו אלוה אחר אשר הוציא אותנו מארצריים, אלה אלוהיך אשר הוציאו אותך ממצרים. זאת אומרת, ברגע שהחטא שלהם איפה הוא? כשהתחילו לעבוד עם השכל שלהם, ורצו לעשות, לייצר דברים נגד רצון השם, על פי ההבנה שלהם. מה התיקון של זה? זה המשכן. התיקון של המשכן במה זה בא לידי ביטוי? שלא זזו כמלוא נימם כאשר ציווה השם את משה. כל דבר כאשר ציווה השם את משה. בתמימות לעשות רצון השם כרצונו, ללא כחל וסרק, ללא התחכמויות, ללא הסברים גם אם אני לא מבין. זה רצון השם. עד כדי כך כותב בשו"ת זיכרון יהודה סימן צדיק א', בנו של הראש, שהוא אומר שמה, מה קרה שהגלות כל כך מתגברת? למה מתעצמת? למה קרה לעם ישראל גלות ספרד? הוא ככה דיבר על גלות ספרד. הוא אמר שנראה לו העיקר החטא שגרם לגלות, זה בגלל הציווי של תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה מה שמונע את הגאולה. כשבן אדם מתחיל להתחכם, ולעבוד עם השכל שלו, ולא לוקח את דברי התורה והמצוות כמסירתן למשה מסיני, ללא פרשנויות וללא התחכמויות. מותר ללמוד, מותר להבין, אבל זה לא צריך להיות משפיע על העשייה של האדם. לעשות צריך לעשות כמו שנצטווינו. גם אם אני מבין וגם אם אני לא מבין. אם אני יכול להבין מצוין, אבל זה לא שהמעשה יהיה תלוי בהבנה שלך. או שהמעשה ישתנה מכוח הבנה שלך. אדם צריך להאמין ולהבין שבעצם חובתו לעשות רצון השם כמו שהוא, ללא שינוי וללא תמורה. ובאמת מתבאר מדברי הגמרא דבר נפלא, מסכת בבא בתרא דף למדה, שם הגמרא שואלת שהמלווה נאמן על הלווה להישבע, אבל הלווה לא נאמן על המלווה. למה? אומרת הגמרא, מה ההבדל? כי הלווה, המלווה הוא עשיר, הוא מלווה כסף. הלווה הוא עני, אין לו כסף. מה, אז מה זה עושה? המלווה שהוא עשיר, זאת אומרת, נאמר בו תאומת ישרים תנחם. אבל הלווה שהוא עני, עליו נאמר, וסלף בוגדים ישדמה ביאורם של דברים. הווה אומר שאם אדם זכה לעשירות, פירושו של דבר שהוא עובד את השם בתמימות, בישרות, אז הקדוש הוא נותן לו שפע. ואילו הלווה שנהיה בעניות, כנראה שהוא סילף דברים, הוא בגד בדברים, הוא לא עבד בתמימות, אז לכן הוא לא נאמן. הווה אומר שאדם שעובד את השם בתמימות גם זוכה לעושר. המושג של תמימות, שאדם עובד באמונה את הקדוש ברוך הוא, ללא כחל וסרק, גם נגד הבנתו. זה כוחה של מידת התמימות. ראיתי מעשה יפה בספר פניני דברי יושעיהו של הרב יושעיהו פינטו, מעשה נפלא שהוא סיפר שאיזה צדיק שראה בחלומו, בחזון החלום, שיש שני צדיקים שעליהם עומד העולם, ושאל מי הם השניים. אמרו לו שיש אחד בבית הכנסת הזה שהוא מתפלל בזווית של בית הכנסת, ויש עוד אחד שמתפלל בבית כנסת השני בזווית. אז ביום שבת הוא הלך לבית כנסת אחד, חיפש מצב באמת בן אדם עומד בזווית, בפינה, מתפלל, הלך לראות, רואה בן אדם פשוט מן העם, אבל אמר, מי יודע, אולי צדיק נסתר, מנסה להתקרב, מתבונן, הוא רואה שהבן אדם הזה ביום שבת פותח את הסידור, מתפלל תפילה 18 של חול. אמר את ריבונו שם, בור ואמרץ, אפילו תפילה, הוא לא יודע איזה תפילה מתפללים. אחרי התפילה הוא ניגש אליו, אומר לו, סליחה אדוני, אולי אתה יודע, היום זה שבת, יש תפילה של שבת, יש תפילה של חול, בשבת מתפללים תפילה של שבת, בחול מתפללים של חול. אמר לו, כן, אני יודע, אבל למרות הכל, אני כן מתפלל תפילה של חול, למה? אמר לו, כי אני אוהב את הקדוש חוש שנתן לנו את השבת. אז למה אני אקצר את התפילה? התפילה של שבת היא קצרה. אני מעדיף להתפלל בשבילו 18 ברכות. לכן אני מתפלל שחרית של חול בשבת. טוב. אחר כך הלך ביום ראשון לבית הכנסת השני. שוב הוא רואה באמת את הבן אדם השני. וגם הוא הולך, תוהה, רואה גם בן אדם פשוט, תוהה על כלכנו. רואה שוב, ביום חול, הוא תופס את הסידור, מתפלל תפילה של שבת. ריבונו של עולם, עליהם עומד העולם. ואחרי התפילה ניגש אליו, אומר לו, סליחה, אולי אתה טועה, יש תפילה של חול, תפילה של שבת. זה מתפלל בשבת, זה לא... ויש תפילה של חול. אמר לו, כן, אני יודע. אבל אני כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את השבת הקדושה. ותקנו לנו חכמים ליום הגדול והקדוש הזה, שבת תפילה מיוחדת. אני לא מסתפק שרק ביום השבת להתפלל. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני עושה לו את אותה תפילה מיוחדת. כל השבוע, כל יום אני עושה לו את זה. השכיל להבין שבעצם התמימות הזאת, שאדם מתפלל בתום לב לעשות נחת רוח לבוראו, זה התפילה שהיא תחליף לקורבנות, עליהם העולם עומד. זהו ההסבר שתקנו 18 ברכות כנגד התמימות של יצירת ועשיית בגדי אהרון הכהן. ובזכות התמימות הזאת נולד מרן הרב שך. מסופר שהאימא שלו, כאשר היה לה 10 ילדים בהיריון של מרן הרב שך, היה הריון קשה ומסובך, ואז הרופאים יעצו לה לעשות הפלה. והיא בגלל צדקותה ותמימותה אמרה, אני אין כזה דבר, אם הקדוש הוא נתן לי, אני לא מוכנה, אני הולכת עם זה עד הסוף. ומתוך האמונה התמימה שלה, החזיקה את ההיריון הזה, וברוך השם בסוף נולד, בריא ושלם. ובסופו של דבר, לצערנו נפטרו לה הבנים במלחמות, בשואה, הרי הלכו לה יתר הילדים, מי שנשאר לה, זה מרן הרב שך. ומי חלם שבעצם אותו בן שהיו צריכים להפיל אותו, ממנו נולד גדול הדור, ללמדנו מה הכוחה של מידת התמימות בעבודת השם. לכן מאזינים יקרים, כל אחד ואחד צריך לעבוד, לקנות את המידה של התמימות, התהלך לפניי ויהיה תמים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. בזה יש שני חלקים. יש את החלק לגבי אורח חיי האדם ומאורעות החיים של האדם. יש לגבי עבודת השם של האדם באמונה. אנחנו כרגע מתייחסים לתמימות בעבודת השם, או בהנהגתו של האדם באורח חייו, שאדם צריך לדעת ללכת בתום לב, לא להתחכם, כי שם נכשל אדם הראשון וחווה. ההפך, דרכו של אברהם אבינו, שהלך בתמימות אחרי השם, נגד כל ההבנות שלו, נגד השכל שלו, התהלך לפניי ויהיה תמים. מזה זכה שהתקבלה התורה, ועם ישראל זכו והגיעו לדרגה שנעשה לפני נשמע, שפירושו של דבר ביטול העצמיות, ביטול האישות שלו לעשות רצון השם, שאף פעם לא הולכים לפי ההבנה של האדם. ועל ידי זה שהאדם הולך בתום לב, אז בעזרת השם נזכה כולנו, כמו שאברהם אבינו זכה, שיושפע עלינו שפע רב, ובזה נחיש את הגאולה, שהעולם נמצא במצב לא קל, כל המלחמות והנפשות שנעלמות כל כך קשה, זה דבר לא פשוט, אבל זה מבשר לנו את הגאולה. וכמו שאמר בנו של הראש, שהמידה הזאת יכולה לקרב את הגאולה. כולנו נתחזק לעשות את רצון השם בתום לב, ועל ידי זה נזכה לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.